בוקר טוב כולם. אנחנו הולכים לדבר היום על פיתוח לחלונות 8. חלונות 8 הגיע לבטא לפני שבועיים, וזה בערך הדבר הכי מרגש שקורה בעולם הטכנולוגיה בשנים האחרונות. יצא לי לעשות הרצאה דומה לזה לפני בערך 3 שבועות, וזה השלב שבו אמרתי Windows 8, ככה זה נראה, ממשק המטרו היפהפה, החדש, כל כך הרבה שינויים מעניינים לממשק משתמש הזה, אבל אני לא צריך לעשות את זה היום, בגלל שהיום אני עובד ישירות עם מערכת הפעלה Windows 8. מה שאתם רואים כאן, לחדי העין, יש כבר אפשרות לראות את זה, זה שאין לי את ה-Start button בצד שמאל למטה. הדבר הזה זה לא חלונות 7 אנשים, הדבר הזה זה חלונות 8. אם אני לוחץ על Start, אני עובר לממשק המטרו של חלונות 8, ואתם יכולים לראות אותו ממש עובד על מחשב פיתוח רגיל. אז יכול להיות שזה טיפה אמיץ עוד בשלב הזה, היות וזה גרסת בטא, ולא גרסת אלפא, ואני יכול להגיד לכם שאני עובד איתו בערך שבועיים, אני עובד איתו מהשנייה בערך שהוא יצא, לא היה לי בלו סקרין אחד עדיין, ובהרבה מובנים המערכת אותי יציבה לחלוטין, ואפשר ממש לעבוד איתה, אם מאפשרים לכם בעבודה לעבור אליה, אני אישית מאוד מאוד ממליץ. הממשק הזה בנוי כמובן במקור לטאץ', אז יותר נכון, הוא בנוי בעיקר לטאץ', מאפשר לנו לעבוד עם טאבלטים, אז זה הטאבלט הראשון ששוחרר בכנס ביל לפני כמה חודשים, והטאבלט הזה ממש מריץ Windows 8. עכשיו, מה שמגניב זה שבאמת מה שאני רואה על המסך שלי, על המחשב הזה, מה שאני רואה על הטאבלט הזה, זה למעשה אותה מערכת ההפעלה, וקשה באמת להפריז בחשיבות של מערכת הפעלה שמסוגלת להגיע לכל סוגי המכשירים. אז דיברו הרבה מאוד בחודשים האחרונים על כמה שהדבר הזה חדשני, כמה שהדבר הזה משנה את התמונה, אני רוצה לדבר פחות על חוויית המשתמש. יש הרבה מאוד מה להגיד על חוויית המשתמש הזאת, יש כאן דברים די מגניבים. אני יכול להגיד לכם אגב שכמה שהממשק הזה הוא עם אוריינטציה לטאץ', אז אני עובד כבר שבועיים ויצא לי טיפה להתרגל, ויש מה להתרגל. ואני יכול להגיד לכם שהממשק הזה, עם כמה שהוא מותאם לטאץ', שהוא עדיין נוח גם לעכבר וגם למקלדת. ויותר מזה, תראו אותי עובד במהלך היום ומדגים קוד, אתם תראו שהוא יותר נוח למקלדת מאשר Windows 7 ויותר נוח לעכבר מאשר Windows 7. אז לא משנה באיזה סוג של אינפוט אתם עובדים, המערכת הפעלה הזאת בנויה ככה שהיא ללא שום פשרות יודעת לעבוד עם כל, בכל דרך אפשרית. אז אנחנו באמת יודעים לעבוד עם כל סוג של מכשיר, והדבר הזה מאוד מאוד מפתה מפתחים. אבל החלק המעניין הוא, אם תתרכז היום פחות בחוויית משתמש, אני רוצה להתרכז בטכנולוגיות עצמן. אז הסלייד הזה זה סלייד שנחשף לפני כחצי שנה בכנס בילד במייקרוסופט בלוס אנג'לס, והסלייד הזה מתאר את הטכנולוגיות שאפשר לפתח אליהן דרכן בווינדוס 8. אז יש כאן את זאמל וסי שרפ, יש כאן את זאמל וC++, שתי טכנולוגיות שקיימות כבר הרבה מאוד זמן, C++ מקבלת עוד כוחות, אבל הטכנולוגיה בפירוש המעניינת ביותר זו HTML5. HTML5, כמות ההייפ שהיה סביבו בשנתיים האחרונות, כמות מטורפת. הרבה מאוד דיבורים שלחלקם לא היה באמת כיסוי. היות ואם אנחנו כותבים ב-HTML5, אבל עדיין לא יכולים להגיע ליכולות המלאות של המכשיר, אז למה זה טוב לי? וכשחברה תומכת מערכת ההפעלה בפיתוח ב-HTML5, בדפדפן שלה, אבל לא באמת כ-Native Applications, אז זה לא באמת מוביל אותי כל כך רחוק. יש סיבה שאת Angry Birds עדיין מפתחים לא ב-HTML5 כעובדים לאייפד. יש לזה עדיין סיבה. עדיין יותר פשוט, עדיין יש לי יותר יכולות כשאני מפתח עם ה-Native Language כאשר אני עובד על האייפד. מה שקורה כאן זה משהו חדש לחלוטין. זה לא עבודה עם HTML5 בתוך Phone Gap או משהו בסגנון הזה, אלא HTML5 עם גישה ישירה למערכת ההפעלה. אז אנחנו מסתכלים כרגע על הצד הזה, Metro Style Application, HTML ו-JavaScript, הדבר הזה עומד מעל API, API בשם WinRT. ה-API החדש הזה, כמו Win32 שהיה לי פעם, WinRT מחליף את Win32 ומאפשר לכל אחת מהטכנולוגיות גישה מלאה ל-API של מערכת ההפעלה. השורה התחתונה של זה, זה שעקרונית אין דבר אחד שאפשר לעשות ב-C#, שאי אפשר לעשות ב-JavaScript. קשה להפריז בחשיבות של הדבר הזה. אז אפשר לעשות כל דבר אפשרי שאנחנו רוצים כאשר אני עובד באפליקציית קליינט HTML5. עכשיו חשוב להסביר שלא מדובר על הסטק הרגיל. בצד ימין אתם רואים את המצב של Desktop Applications, כאשר הייתי במצב של Windows 7, במצב של Desktop כמו Windows 7, אז יכולתי להפעיל אינטרנט אקספלורר ודרכו להריץ אפליקציות או אתרי אינטרנט של HTML5, וזה לא משהו חדש וזה עדיין קיים. אבל מה שאנחנו מדברים עליו זה משהו נוסף, שונה, היכולת להריץ אפליקציות HTML ממש כמו אפליקציה רגילה. אז למי שלא מכיר אותי, אני אלעד כץ, אני ארכיטקט בסלע. יש לי בערך 15 שנות ניסיון של פיתוח גם ב-HTML וגם בטכנולוגיות קליינט של מייקרוסופט. יצא לי לעבוד ב-WPF, בסילברלייט, ב-HTML5. אני יכול להגיד לכם שפיתחתי הרבה מאוד שנים ב-HTML, הרבה מאוד שנים. כאשר יצא ה-WPF, ולאחר מכן סילברלייט, הייתי מאוד מאוד מרותק מהיכולת של הטכנולוגיה. פעם ראשונה שאני רואה טכנולוגיה שבאמת יש לה יכולת להגיע להיות גם קרוס פלטפורם וגם להגיע ליכולות המלאות של המכשיר, זה הפעם, ולכן הנושא הזה כל כך מעניין. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים היום לראות יחסית מעט מצגת והרבה מאוד קוד. המצגת היום תהיה טכנית, ולמי שלא משופשף בג'אווה סקריפט, היא תהיה גם הרצאה קשה. יש כאן הרבה מאוד ג'אווה סקריפט, הרבה מאוד קוד. אנחנו נעשה איזה סוג של חזרה מהירה לטובת מי שטיפה חלוד, אבל בגדול צריכים כאן ידע בג'אווה סקריפט. אנחנו נדבר על המבנה של אפליקציה, לאחר מכן כמה פטרנס בסיסיים בג'אווה סקריפט. משם נמשיך ל-WinJS. WinJS זו הספרייה בה"א הידיעה שמאחר בבוקר אתם הולכים לעבוד איתה. הספרייה הראשית לעבוד עם כל הקונטרולים של Windows 8, כל היכולות של Windows 8 הסטנדרטיות. אז השאלה הקלאסית היא כמובן, WinJS, מה עם הספריות הרגילות? אז jQuery וכל שאר הספריות שהתרגלנו לכתוב בהן, נדבר גם עליהן ונראה איפה WinJS עומד ביחד ל-jQuery, והאם אני יכול עדיין להשתמש ב-jQuery. לאחר מכן נדבר על נושאים מתקדמים, כמו קונטרולים ו-data binding. נראה איך WinJS למעשה מסוגל לבצע הרבה מאוד יכולות מאוד מאוד מתקדמות, ואיך אנחנו יכולים לכתוב אפליקציות יחסית מאוד מאוד מהר עם HTML5. לכתוב אפליקציות עם HTML5 עדיין, היום, זה מאוד מאוד קשה. עדיין צריכים שליטה גבוהה בהרבה מאוד דברים. אנחנו נראה איך מייקרוסופט עוזרת לנו כאן בצורה מאוד משמעותית. לאחר מכן נסיים בדיבור על Windows RT, ה-API של מערכת ההפעלה, ונראה כמה יכולות ישירות לתוך מערכת ההפעלה. ולבסוף, בלנד 5. אז בלנד 5 לכאורה לא אמור להיות כאן. בלנד 5, יותר נכון בלנד 4, עד ללפני כמה חודשים, היה רלוונטי אך ורק למפתחי WPF וסילברלייט. בלנד 5, למי שלא מכיר, זה IDE מקביל לויז'ואל סטודיו, שמאפשר לי בצורה גרפית לערוך זמל. בלנד 5 היום מספק לי תמיכה גם ב-HTML5, ונותן לי כמה מהיכולות היפות ביותר שנראו בכלים לעבודה עם HTML וJavaScript אי פעם. אני מבטיח שבסוף יהיו כמה הפתעות מאוד מאוד מעניינות, גם למישהו שלא הולך לכתוב עוד שורה אחת בJavaScript לווינדוס 8. אז בואו נתחיל ישירות בדמו. במצגת שלפני כמה שבועות, לפני שיצא ווינדוס 8, זה היה Alpha Demos Ahead, אז היום אנחנו כבר בגרסת בטא, וכאמור הדברים האלה יציבים. אז בואו פשוט נתחיל לעבוד. מה שאתם רואים לפניכם זה Visual Studio 11 בטא, יצא גם כן יחד עם הבטא של Windows 8. יש לו ממשק שנראה טיפה מיוחד, טיפה יותר אפור, מנסה יותר לתת לנו דגש על הקונטנט, ופשוט ניצור אפליקציה חדשה. אנחנו יכולים לראות שJavaScript מקבל כאן נוכחות מאוד מאוד משמעותית. שימו לב אגב, שעם כל הדיבורים על HTML5, מה שבאמת רלוונטי עבורנו, רוב ההרצאה למעשה, היא על JavaScript. JavaScript היא השפה הפרוצדורלית שאיתה אנחנו עובדים. ניצור את האפליקציה JavaScript הפשוטה ביותר, blank application, ונעשה OK. הטמפלט של Visual Studio ייצור לנו כבר לא מעט קבצים ויכין עבורנו לא מעט דברים. בתקווה הוא גם יסיים בקרוב. נהדר. ננסה להבין מה אנחנו רואים לפנינו. הדבר הראשון, כאשר אנחנו פותחים את האפליקציה הראשונה, אז זה יוצר לנו default.html. זה דף הכניסה של האפליקציה שלנו. עכשיו, מה שמעניין לשים לב אליו כבר בשלב הזה, זה שיש דף אחד ודף אחד בלבד. להבדיל מהדרך הרגילה שבה עובדים אתרי אינטרנט, שבה אני עובר בין דפים שונים, ואני נכנס ל-Ynet, אני יכול ללחוץ ללינק ולעבור לדף אחר, כאן אנחנו הולכים לכתוב single page applications, מאוד בדומה ל-Bing Maps או Facebook, אפליקציה שבה אני הולך לדף אחד, ורק הדף הזה הולך לתת לי עוד ועוד מידע, לעדכן ב-Ajax את המידע, אני לא הולך לעבור לדף אחר. הדבר הזה מוסיף כאן לא מהדברים יחסית מורכבים. אז בגדול יש לי כאן אפליקציית HTML רגילה, יש לי כאן לינקים לכל מיני קבצים, החלק אולי הכי טריוויאלי זה הקונטנט עצמו. יש לי כאן לינקים מאוד מעניינים ל-Wing.js. אגב, מי שמכיר את ה-Developer Preview, יש כאן שינויים מאוד מאוד מהותיים. בין ה-Developer Preview לבין ה-Beta, היו הרבה מאוד שינויים ב-Wing.js. אז גם היום, כמובן, אנחנו מציגים משהו שהוא עדיין ראשוני. הגרסה, כפי שאתם יכולים לראות, היא גרסה 0.6, זה עדיין לא באמת מוכן, אבל זה כבר נותן לי לא מעט. יש לי כאן למעשה שלושה קבצים. קובץ CSS 1 שהולך לתת לי את המראה הסטנדרטי של Windows 8 כפי שנראה עוד מעט, base.js ו-UI.js שזה החיבורים ל-JavaScript של Win.js. יש כאן כל מיני יכולות בסיסיות פלוס הקונטרולים. כל הקונטרולים יושבו ב-UI, כל היכולות הבסיסיות יושבו ב-base.js וזה הקוד של הספרייה. הקוד שלי זה מה שאני רואה כאן. אז יש לי default.css, זה קובץ ה-CSS שלי, יש לי default.js, זה קובץ ה-JavaScript שלי. אז זה החלק הפשוט. ואני יכול לשים כאן מה שאני רוצה, אני יכול להגיד כאן, לרשום hello, ללחוץ F5, ומה שקורה כאן זה החלק המעניין. אם הייתי יוצר אפליקציית ASP.NET, אז בשלב הזה מה שהיינו רואים זה יצירה של אתר אינטרנט, של שרת אינטרנט שהיה עולה, והיה מציג לי HTML. מה שאנחנו רואים כאן זה משהו שונה לגמרי. אני מקווה שאתם מצליחים לקרוא בצד שמאל של המסך את ה-Hello הזה. זה מה שרשמנו. אז אין לי כאן שרת, יש לי כאן אך ורק קליינט, וזה דבר ראשון שצריכים לשנות את החשיבה לגביו. אני בונה אך ורק אפליקציית קליינט. אני לא בונה את צד השרת. אם אני רוצה לבנות צד שרת, אני יכול לבנות בכל הדרכים הרגילות והסטנדרטיות. אז זה החלק הפשוט של האפליקציה שלנו. נסתכל על דברים הטיפה יותר מורכבים. מבחינת מבנה האפליקציה, אנחנו יכולים לראות כאן כבר ספרייה של images, ספרייה של JavaScript, ספרייה של CSS. החלק המעניין זה מה שיש לי כאן. יש לי את ה-Microsoft Windows Library for JavaScript SDK, זה רפרנס מיוחד, כך שאני לא רואה באמת קבצים כאן בפייל סיסטם, Visual Studio יודע להוסיף את זה עבורי, ובדרך כלל אני לא הולך לשנות את זה יותר מדי. אחד הדברים שהם מאוד מאוד ניקו ב-Consumer Preview ולא ב-Developer Preview, זה בדיוק הדברים הללו, פתאום נהיה הרבה יותר פשוט לעבוד עם הרפרנסים הללו. החלק האחרון זה ה-Temporary Key הזה, זה Key לחתימה של האפליקציה. אנחנו לא נשתמש בו היום כי אנחנו לא נעלה את זה לסטור, אבל במידה ואנחנו נעלה את האפליקציה שלנו לסטור ואני רוצה להרוויח כסף, אז זה המפתח שמוכיח שהאפליקציה שלי היא אכן שלי, היא חתומה דיגיטלית, ומאוחר יותר הדבר הזה אומר גם שהמשתמשים שלכם יכולים להוריד את זה ולדעת שהאפליקציה שלכם זה האפליקציה שלכם. מבחינת אבטחה יש לי כאן יכולות מאוד מאוד חזקות שווינדוס 8 מכניס לתמונה. מצב שבו אנחנו מורידים אפליקציה ואנחנו לא יודעים של מי, לא יודעים מה האיכות שלה, לא יודעים אם יכולה לעשות לנו דברים בעייתיים במחשב, לא קיים יותר. הדבר הזה הולך לשנות בצורה מאוד משמעותית גם את הדרך שבה אנחנו כקונסומרס עובדים, אבל גם הדרך שבה עולם האנטרפרייז עובד. בגלל שזה אומר שהחל ממחר, החל מווינדוס 8 מהיציאה שלו, גם במערכות אנטרפרייז יהיה אפשר להתקין כאלה אפליקציות, וזה יעבור את כל צוותי ה-IT, בגלל שעקרונית אפליקציות כאלה לא יכולות לדפוק יותר את המחשב. הן יהיו חתומות כמו שדרייברים חתומים. הדברים האלה יהיו הרבה יותר חזקים, זה אומר שנוכל להגיע מהר בקלות עם האפליקציות שלנו גם לעולם האנטרפרייז. האפליקציה כפי שאנחנו בונים אותה כרגע תרוץ אך ורק בווינדוס 8. אנחנו נראה מאוחר יותר התאמות, מקומות שבהם אני עושה דברים שהם ספציפית לווינדוס 8, ואני אדבר טיפה על איך עושים קונברטינג מווינדוס 8 למערכות אחרות וההפך. אנחנו נראה את זה בהמשך. החלק המעניין באמת זה כמובן הדיפולט JS. וכאשר אני נכנס לדיפולט JS יש לי כאן לא מעט קוד, וזה החלק שאולי טיפה הולך להפחיד אותי. אז בואו נסתכל על הקובץ הזה בצורה טיפה יותר מלאה. יש לי כאן כבר 32 שורות קוד, אבל אני הולך טיפה לנקות אותן. נדבר בהמשך על מה הם באמת עושים. ונלך למינימום של המינימום. אז זו אפליקציית HTML5 הכי בסיסית בווינדוס 8. יש לנו כאן כל מיני דברים מעניינים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. immediate function בשביל לעטוף את הכל. יש לי הגדרה של use strict, שזה חלק מ-JavaScript 5. הדבר הזה אומר שאני יכול לעבוד ב-JavaScript 5. use strict אומר שאני חייב להציר var על כל משתנה שאני משתמש בו. אני לא יכול להשתמש במשתנה ללא הצהרה עליו. הדבר הזה פותר למעשה את אחד הבאגים הכי חריפים של JavaScript, היכולת שלי תמיד לקפוץ ל-global scope. השורה הזאת ניגשת ל-win.js.application, יכול לקבל עליו אירועים, והאירוע הראשון והמעניין שאני רוצה לתפוס זה on-activated. on-activated זה אומר שהאפליקציה שלי סיימה לעלות ואני יכול להתחיל להריץ קוד. אז בגדול, אם אני רוצה לכתוב כאן קוד פרוצדורלי כלשהו, זה יהיה המקום הנכון לעשות את זה. אז בואו נעשה בדיוק את זה. נחזור בחזרה ל-default.html, נעיף את מה שיש לי, ונבנה אפליקציית Hello World פשוטה. אז נשים כאן H1, נתפוס אותו מצד ה-JavaScript, וכך כבר רואים משהו אחד מיוחד, Add Event Listener. יותר נכון, יש לי כאן שני דברים מיוחדים. אחד זה Get Element by ID. אני משתמש במשהו שאני מניח שהרבה אנשים כאן כבר הרבה זמן יחסית לא ראו. אין לי כרגע jQuery, אני צריך לפתור את זה עוד מעט. לאחר מכן אני משתמש ב-Add Event Listener. אני לא משתמש ב-on-click, אלא Add Event Listener. למי שלא מכיר, זה חלק מהספק של HTML5. הסיבה שחלקכם עדיין לא מכירים את הכתיבה הזאת, בגלל שאנחנו לא יכולים לכתוב עדיין ב-HTML5, כי לא כל הדפדפנים בחוץ תומכים בזה בצורה מלאה. אז במידה ואני רוצה לכתוב אפליקציה שאני אוכל להעביר אותה מאוחר יותר לפלטפורמות אחרות, זה אולי לא הכי מדויק, אבל במידה ואני כותב רק ל-Windows 8, אני יכול להשתמש ב-HTML5 מכאן ועוד חדשה, אני יודע שהכל עובד, אוקיי? יש לי כאן מאחורי הקלעים את Internet Explorer 10 שתומך בצורה מלאה, או הכי מלאה שאפשר עד עכשיו, ב-HTML5. אז ככה אנחנו מוסיפים קליק איבנט. דבר אחרון שנותר לי לעשות זה להוסיף את ה-Event Handler. ב-Event Handler ניגש ל-Get Element by ID ו-Header, נקודה אינו טקסט שווה קליק. כך שכאשר אני אלחץ על ה-H1, הקונטנט שלו ישתנה. הבעיה היא שכרגע אני כבר יצרתי באג ראשון. והאמת היא שכשכתבתי את זה הפעם הראשונה, אני יצרתי את הבאג הזה בטעות. באמת לא התכוונתי ליצור אותו בשביל הרצאה. מישהו כבר יכול לראות איפה הבאג? ה-ID לא נכון. אז הסיבה שהסלקטור שלי לא נכון זה שאני כל כך רגיל להשתמש ב-jQuery. זה בא לי ממש בצורה טבעית. עכשיו, אם הייתי עושה את זה עד אתמול, אז הייתי מקבל אפליקציה שלא עובדת ולא הייתי יודע למה. אבל הדבר הזה משתנה מהיום. Visual Studio 11 יודע להתחבר למנוע שמריץ מאחורי הקלעים בצורה מלאה. עד עכשיו הדבר הזה היה אפשרי אך ורק בשפות כמו C#. כאשר Visual Studio עבד עם C#, הוא ידע להתחבר ל-CLR, ידע להתחבר ל-Virtual Machine שלוקח את ה-C# ומעביר את זה לקוד אמיתי, וידע להגיד כאשר יש בעיה, איפה נתקעתי, איפה ה-Source Code, מה בדיוק הבעיה. הדבר הזה לא היה קיים עד היום ב-JavaScript. הדבר הזה מהיום קיים ב-JavaScript. זה אומר שחוויית הפיתוח משתנה לאין ארוך. יש לי באמת, בפעם הראשונה מבחינתי, IDE שיודע לעבוד עם JavaScript. אז גם אם לא נכתוב אפילו שורה אחת ל-Windows 8, הדבר הזה כבר בפני עצמו משתלם. אנחנו נראה בהמשך עוד הרבה מאוד דברים כאלה, אבל שימו לב שהוא ממש אומר לי כאן מה הבעיה, הוא ממש עוצר במקום הנכון. אני לא צריך להשתמש ב-Firebug או באיזה developer tools בצורה יותר מתוחכמת, אני יכול ישירות ב-IDE. הדבר הזה מנטרל בהרבה מאוד דברים את כל הצרכים של Firebug, עד כדי כך. אז בואו נתקן את הטעות שלי. נלחץ F5. נלחץ ונראה שזה אכן עובד, וכרגע יש לי את האפליקציית HTML הראשונה, הכי פשוטה בעולם. חבר'ה, החדשות הטובות הן שכל מי שיודע כאן HTML ו-JavaScript יכול להמשיך מכאן בלעדיי. אתם יודעים לפתח ל-Windows 8, למעשה עקרונית כאן אפשר לסיים את ההרצאה. כל השאר זה הרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד יכולות של Windows 8, קונטרולים של Windows 8, אבל אם אני רוצה לקחת אפליקציה שקיימת כבר, אפליקציה שהיא single page application, ולהמיר אותה לאפליקציה של Windows 8, אפס מאמץ. לדוגמה, אחת האפליקציות שיצאה לאחרונה ב-HTML 5 זה Cut the Rope. אז Cut the Rope במקור יצא פעם הראשונה לאייפד, Cut the Rope יצא ל-Windows 8, למעשה ברגע שנכתבה גרסה ל-HTML 5. כי ברגע שנכתבה גרסה ל-HTML 5, אני לא צריך להיכנס לדפדפן, החבר'ה שכתבו את זה פשוט כתבו גם קליינט ל-Windows 8, כמות העבודה שהייתה להם הייתה מזערית לחלוטין, והאפליקציה עובדת כרגיל, שום דבר שצריך לעדכן במיוחד בשבילה. נשים אפילו סאונד טיפה, נראה שזה עובד לחלוטין, וזו אפליקציית HTML5. אנחנו עוד מעט נראה אותה ממש בפעולה, נראה אותה מאחורי הקלעים שלה. אז היא עובדת כרגיל לכל דבר ועניין. כרגע אני יכול לעבוד איתה אך ורק עם עכבר, אבל אנחנו נראה מאוחר יותר איך אפשר לעבוד עם האפליקציות שלנו גם עם טאץ'. אז כל מי שרוצה שאני אמשיך לשחק למשחק הזה, מתנצל. אנחנו חוזרים בחזרה לאפליקציה, כל טיפה פחות מעניין, אבל באמת יעשה משהו. כאשר אנחנו עובדים, כאשר אני לוחץ F5, למעשה נוצר לי פקאג' ומותקן לי על המחשב. כרגע אני עבדתי על המחשב שלי, אבל אני לא יכולתי לבדוק הרבה מאוד דברים. לדוגמה, המחשב שלי היום, לצערי הרב, עדיין לא תומך במולטי-טאץ'. יותר מדויק להגיד זה שהוא גם לא תומך בטאץ' רגיל אפילו. אז יתוקן בקרוב ברגע שיצאו המחשבים הרלוונטיים, אבל כרגע אני לא יכול לבדוק הרבה מאוד יכולות. יותר מזה, הטאבלט הזה, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות איתו, שכרגע אני לא יכול לעשות עם המחשב שלי. כי כאן יש לי ג'יירוסקופ שיודע להבין את זה, ואקסלרומטר שיודע להבין את זה, ויש לי כאן GPS שיודע להבין בדיוק איפה אני נמצא, ויש לי כאן גם, הוא יודע להבין גם את הדברים הללו. ואם אני רוצה לכתוב אפליקציה, אני רוצה לכתוב משהו כמו Cut the Rope, ואני רוצה שבאמת זה יעבוד כמו שצריך, אז כרגע אני עדיין טיפה תקוע. אז Visual Studio כאן מוסיף כמה יכולות מאוד מאוד מעניינות. היכולת הראשונה שבהן זה לשנות את המכונה שעליה אני עובד. זאת אומרת, אני יכול במקום לעבוד עם Local Machine, יש לי לצד local machine עוד שתי אופציות, אופציה של סימולטור ואופציה של remote machine. בשביל remote machine אתם צריכים באמת טאבלט שמריץ Windows 8, אני די משוכנע שלא תעבור חצי שנה ולרובכם המוחלט יהיה, אבל עד שיהיה לכם, אגב זה ממש מגניב לראות איך מדבגים את זה תוך כדי, אז יש לנו את הסימולטור, שהאמת היא שהוא לא בחירה כזאת רעה, והאמת היא שגם אני רוב הפעמים משתמש בסימולטור הזה. אז כאשר אני לוחץ F5 ואני מריץ את הסימולטור, למעשה מריץ לי virtual machine על המכונה שלי. נלחץ play, ונראה משהו ממש מגניב. אתם כרגע רואים את הסימולטור נפתח, בפעם הראשונה שהוא נפתח לוקח לו יחסית הרבה זמן, כי הוא באמת מרים virtual machine. ושימו לב שכאן יש לי באמת מערכת הפעלה חדשה, זאת אומרת, למעשה נכנסתי פעם נוספת לתוך Windows 8, לתוך המערכת הפעלה שלי, לתוך המחשב שלי, אבל זה virtual machine נפרד לחלוטין. אני יכול לעשות כאן דברים כמו לעבוד עם touch, דבר הזה זה יהיה touch, אני יכול להגדיר דברים של multi-touch, לדוגמה, לעשות את הדבר הבא, pinch וzoom, אז הדבר הזה אפשרי ויכול לתת לי מאוחר יותר באמת הבנה של איך האפליקציה שלי צריכה לעבוד. במידה ואני רוצה לשנות את הרזולוציה, אז אני יכול לבדוק את כל סוגי הרזולוציות שהולכות להתעמך בשנים הקרובות. כשהרזולוציה האחרונה, שווה אולי לשים לב לזה, אנחנו עובדים היום ב-1366 על 768, שזו הרזולוציה הכי בסיסית שווינדוס 8 עובר איתה בצורה מלאה. 1024 על 768, ווינדוס 8 יצליח לעבוד, אבל לא בצורה מלאה לחלוטין, חלק מהיכולות ייפגעו. מתחת לזה ווינדוס 8 בכלל לא נתמך. אבל אולי יותר מעניין זה אם נסתכל כלפי מטה על הרזולוציות העתידיות שמתוכננות לנו כאן, 2560 על 1440. חבר'ה, יש כבר טאבלטים שרצים ברזולוציות הללו, טאבלטים של סמסונג, טאבלטים של HTC, של אסוס, שרצים כבר ברזולוציות הללו, ולשם אנחנו מכוונים רזולוציה באמת מלאה, מאוד בדומה אגב לאייפד החדש. אז נוכל לבדוק את זה בכל רזולוציה, יחסית בפשטות, סימולטור מלא, הרחבת פיתוח הרבה הרבה יותר נוחה ממה שיש לנו עד עכשיו, rotate left, rotate right, וכך הלאה, והדברים, אני מניח, די ברורים. להמשך ההרצאה, אני הולך לא לעבוד בסימולטור, היות הוא עובד טיפה יותר איתי, כי אני עובד בווירטואל משין, אני הולך להמשיך לעבוד על הלוקל משין שלי. איזה טולבר? הטולבר של ויז'ואל סטודיו. זה מה שיש. זה לא... עקרונית אפשר אולי להוסיף, אני אפילו לא בדקתי. אחד... סטנדרט. סטנדרט? סטנדרט. אחד הדברים מגניבים, כאמור, אני לא ממש הולך להתרכז בזה, אבל... מה? זה בראוזר כרגע, זה לא יכול לרוץ כבר. אנחנו נראה עוד רגע למה. אוקיי? יש משהו אחד קטן שעשיתי שלא יאפשר לרוץ בבראוזר. הרצאה כאן היא לא על ויז'ואל סטודיו 11, שזה שווה הרצאה בפני עצמה, אבל משהו אחד מגניב שכדאי לשים לב אליו כאן, נאמר לא מעט לגבי המראה החדש שלו, הפונקציונליות החדשה שלו, הטולבר שלו הרבה 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 יותר קטן, יש הרבה יותר מקום לקונטנט, אז זה הטולבר שלו, הוא הרבה 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 יותר שימושי אגב לפי דעתי, אם כי המראה שלו בהתחלה טיפה לוקח התרגלות. הפטרן שאתם רואים לפניכם, אני מניח שלא מעט אנשים כבר מזהים מ-jQuery, פטרן הזה של פלאגין, ואנשים לעתים קרובות שאני מראה להם את זה, אומרים, כן, יש לי כאן פלאגין של jQuery. זה מצחיק כמה שפטרן של JavaScript מזוהה עם jQuery, אין לזה כמובן שום קשר, ועל זה אני רוצה טיפה לדבר, על הפטרן של JavaScript. ברמה העקרונית, כאשר אני מקמפל את האפליקציה, נארז לי כל הקבצים שראינו מקודם, כל קבצי ה-HTML, CSS, JavaScript, Resources ו-Manifest, כולם נארזים למקום אחד, כולם מעותקים לתוך Program Files נקודה Applications, תיקון הדבר הזה נכון ל-Developer Preview, הספרייה השתנתה, עכשיו זה, זה Windows Apps, וכאשר אני לוחץ F5, הדבר הזה רץ בתוך App קונטיינר. האפ קונטיינר הזה הוא למעשה טאב של אינטרנט אקספלורר לכל דבר ועניין. כאשר בצורה רגילה אני עובד באינטרנט אקספלורר, אז תסתכלו לרגע על צד שמאל, כל טאב שאני פותח זה למעשה פרוסס חדש לגמרי, ושם יש לי את האפליקיישן קוד שרץ מעל הווב פלטפורם. למה הכוונה? קוד שאני כותב זה אפליקיישן קוד, לעומת זאת דוקימנט ווינדו זה חלק מהווב פלטפורם, זה לא חלק מהספק של JavaScript, זה חלק ממה שהדפדפן נותן, מאפשר תמיכה לאפליקציה שלנו. כאשר אני רץ באפליקציה של HTML5 בווינדוס 8, למעשה מאחורי הקלעים רץ מנוע רינדור של אינטרנט אקספלורר 10, אבל הוא רץ ללא אפשרות לפתוח טאבים חדשים, אלא אך ורק עם טאב אחד בלבד. ההבדל המהותי כמובן, המהותי ביותר, זה הקופסה השחורה הקטנה הזאת, Windows Runtime או WinRT. כאשר אני רץ בתוך הדבר הזה, אני למעשה מקבל גישה ליכולות של WinRT, מה שאומר שאני יכול לעשות דברים מאוד מאוד מעניינים בהמשך. הדבר הזה כמובן רץ בסנדבוקס, זה לא אומר שאני יכול עכשיו לדפוק את המחשב מכאן ועד הודעה חדשה, אבל עקרונית יש לי הרבה יותר יכולות ולכתוב דברים בעייתיים יותר, אפשר ככה, אפשר לכתוב ככה קוד גם, שהוא מאוד בעייתי, שמפרמט את המחשב, דברים כאלה, מפרמט אולי ספציפית יהיה קשה, אבל לגשת לחומרה, לגשת לדברים כאלה אפשר, ולכן הדבר הזה מצריך סנדבוקס בצורה מסודרת. כאשר אנחנו עובדים עם האפליקציות שלנו, כאשר אני עובד עם כל אפליקציה, האפליקציות עצמן מותקנות במקום די נחמד על המחשב. הדבר הזה השתנה ממש ממש עכשיו. הספרייה הקטנה הזאת, Windows Apps, by default היא מוסתרת והיא לא שייכת לנו. אז למרות שאנחנו היוזר אדמיניסטרטור, לא נוכל בכלל להיכנס לספרייה הזאת, לא רואים אותה, אבל אי אפשר להיכנס אליה. אני כבר פתחתי את זה ושיניתי אותה כך שהיא שייכת ליוזר שלי, ולכן אני יכול להיכנס אליה לתוך Windows Apps. כאמור, הדבר הזה השתנה מה-Developer Preview ל-Consumer Preview. וכאן אני רואה משהו מאוד מאוד מעניין. יש לי כאן שמות של אפליקציות, יש לי כאן משהו שנראה כמו גויד, מזהה ייחודי של האפליקציה, ויש לי כאן גם שמות שאני מתחיל טיפה לזהות. אם אתם קוראים לי למעלה, סולוטו, קאט ורופ, אלה אפליקציות שמותקנות לי כרגע על המחשב. ואולי יהיה מעניין להיכנס ולראות מה יש בתוכו. אז אם ניכנס פנימה, נראה ממש את האריזה של האפליקציה. ומי שציפה למצוא אפליקציה שהיא סגורה בקובץ זיפ או ב-EXE או משהו, אז חבר'ה, יש כאן ממש את ה-source code, אפשר ממש לראות כאן את default.html, ספרייה של JS. אם אני רוצה להיכנס לקוד של קאטרופ ולראות איך עשו את זה, אני יכול ישירות מכאן. הדבר הזה, בהתחלה, פעם ראשונה שרואים את זה, נראה טיפה מלחיץ, כי זה נראה שאולי יש כאן בעיית אבטחה מסוימת. מה, כל אחד יכול להיכנס ולראות את הקוד שלי? אז למפתחי HTML זה לא באמת משהו חדש, כי בוקר טוב, שר את הקוד שלנו, זה תמיד היה ככה. גם למפתחי C#, ואגב, גם למפתחי C++ זה עדיין נכון. תמיד אפשר להסתכל על קוד המקור של התוכנה ברמה כזו או אחרת. תמיד, תמיד, תמיד. כמו שיש כלי אובפוסקציה ל-C# ול-C++, יש גם כלי אובפוסקציה ל-HTML. אני לא יודע אם ככה זה באמת ישתחרר ברליס הסופי. זה אחד המקומות שמייקרוסופט עדיין נוגעת ומשנה אותו. אני לא חושב שיש צורך, אם כי פעם ראשונה שאנשים רואים את זה, זה טיפה מקפיץ אותם. כאמור, לא נראה לי שבאמת מסיבה אמיתית. החלק המעניין זה ה-App Signature הזה, והאפליקציה הזאת היא אפליקציה חתומה, אני לא יכול לגעת בה. אם אני אגע בה, אם אני אערוך את ה-HTML שלה ואני אנסה להריץ אותה, הוא עושה בדיקת צ'קסם ולמעשה יודע שהאפליקציה הזאת היא לא האפליקציה המקורית. זאת אומרת שאי אפשר להפעיל אפליקציה שהיא לא האפליקציה המקורית by default. הדבר הזה מאוד מאוד טוב. עוד פעם, זה אומר שיותר אנחנו לא צריכים ללכת למחשבים של ההורים ולהוריד את כל הזבל שהם התקינו, כי הם לא יצליחו להתקין זבל. הדבר הזה אומר שאנחנו יכולים להגיע לכל המחשבים של המשתמשים ללא שום הגבלה, כי אנשים יוכלו להתקין אפליקציות בלי לפחד מה התקנו על המכשיר. הדבר הזה קשה להפריז בחשיבות של זה. למעשה הפלוס הכי גדול שעולם HTML, היכולת שלי להגיע לכל מקום בקלות, בלי התקנה ובלי בעיות אבטחה, הגיע כעת לאפליקציות של Windows 8. אז הדבר הזה בהחלט דבר מגניב. רק להראות שבאמת הדבר הזה זה באמת source code, אם נפתוח את זה בנוטפד, אז נראה שבאמת יש לי כאן source code שהוא אפילו לא scrambled כרגע. זה ממש source code אמיתי לחלוטין. אז מי שרוצה ללמוד מהקוד שלהם, מוזמן, הדבר הזה פתוח לגמרי, וזה די מגניב. כן. בתיאוריה אתה יכול לקחת את הקוד הזה ל-ID, בפירוש. לא בתיאוריה אפילו, די בפרקטיקה. כנס לקוד שלהם זה לא הדבר הכי טריוויאלי כרגע, זה הרבה מאוד JavaScript, אבל בפירוש אפשרי. בפירוש אפשרי. אז שני דברים. דבר ראשון, הקי הזה מתקבל לאחר שאת עוברת אישור בסטור של מייקרוסופט, ואחד הדברים שהם בודקים זה שאת לא עושה דברים כאלה. תהליך הבדיקה שוחרר בצורה חלקית, בגדול עוד כמה חודשים כאן בארץ יהיו כאן סדנאות שיעזרו לאנשים לאפליקציות הראשונות באמת לפתח אפליקציות ולראות איך עוברים את התהליך הזה. והתהליך הזה מובטח להיות תהליך הרבה יותר פשוט מאשר במקומות אחרים. זה מכיוון אחד. מכיוון השני, זה שהאפליקציה שלך מריצה קוד, זה עדיין לא אומר שמותר לעשות הכל. לדוגמה, אם אני אנסה, דיברתי מקודם על לפרמט את המחשב וישר תיקנתי את עצמי. אם אני אנסה לפרמט את המחשב, האפליקציה לא תצליח. כי את המשתמשת לא נתת לזה אישור. כאשר אני רוצה לעשות משהו מיוחד, לדוגמה, להשתמש במצלמה, אז אני חייב לבקש אישור מהמשתמש, ואת זה אני עושה בשתי דרכים. אז התכוונתי לראות את זה מאוחר יותר, אבל יש קובץ אחד קטן נוסף שכרגע לא דיברנו עליו, וזה packages.applicationxmanifest, שזה קובץ XML שאומר כל מיני דברים לגבי האפליקציה שלנו. הדבר הזה, אני אכנס אליו פנימה, זה קובץ XML, אבל Visual Studio נותן לי לערוך אותו בצורה טיפה יותר ידידותית. סיבה אמיתית לעשות את זה? קובץ XML סטנדרטי, כן? אז שמנו לב, קובץ XML בדרך כלל נראה כמו קובץ XML. ואנחנו לא אוהבים לקרוא קובצי XML. לכולם נראה את השלב שבו חייבנו ש-XML זה משהו כיפי לקרוא, לכולם זה עבר, בתקווה. יש כאן הרבה מאוד דברים נחמדים, כמו לדוגמה, ה-Display Name, ה-Star Page, אם אתם לא רואים, ה-Start Page של ה-Application, Description, מה ה-Initial Rotation, במה הוא תומך ומה הוא לא תומך, האימג'ים, לוגו, Wide Logo, Small Logo, איך הטייל שלו יופיע מאוחר יותר, כל הדברים האלה נקבעים מכאן. וזה סתם מידע כללי. Capability זה החלק המעניין יותר, וכאן אני אומר בצורה מאוד מפורשת כבר באפליקיישן מניפסט, באיזה דברים אני רוצה להשתמש. לדוגמה, אני רוצה כרגע, תראו שכבר by default, דבר אחד כן רשום כאן, וזה גישה לאינטרנט, כקליינט. אז עוד מעט אני הולך באמת לגשת לאינטרנט ולבצע בקשות לאינטרנט עצמה, אז אני צריך כבר גישה כזאת. אבל אני צריך להצהיר מפורש, תשמע, אני רוצה לגשת לאינטרנט. אז אם אני אומר את זה, אז אוטומטית המחשב ייתן לי, כי זה לא בקשה מיוחדת. אבל יש כאן דברים טיפה יותר מתוחכמים. לדוגמה, הגישה ללוקיישן או מייקרופון, שאתם רואים מיד לאחר מכן. אז אם אני אגיד שאני רוצה גישה ללוקיישן, אני צריך לעשות שני דברים. דבר ראשון, אני צריך לסמן כאן, אני רוצה גישה ללוקיישן, ואז כשאנחנו מתקנים את האפליקציה, האפליקציה אומרת לנו, כמו בפלאפונים היום, האפליקציה הזאת היא רוצה גישה ללוקיישן, למייקרופון וכל שאר הדברים שאנחנו נבקש. כמובן, אגב, גם בפלאפונים, חבר'ה, אני מאוד מאוד ממליץ לא להתעלם מזה. אנשים מתעלמים ממה שהאפליקציה רוצה לעשות, להפעיל שיקול דעת וללמד את ההורים שלנו להפעיל שיקול דעת שמה. זה השיקול דעת הבא שיש להפעיל באפליקציות. כשמתקנים אפליקציה, לראות מה היא מבקשת והאם זה הגיוני מה שהיא מבקשת. אפליקציה של משחק לא צריכה לדעת את המיקרופון של, לא צריכה לגשת למיקרופון שלי ברגיל, או למצלמה ברגיל, זה יכול אולי להרגיש לי טיפה מוזר. אז זה מהצד של הבקשה. יש כאן משהו נוסף, וזה שכאשר האפליקציה בפעם הראשונה מבקשת גישה, אז בדיוק כמו אפליקציית HTML5 רגילה, בפעם הראשונה שאנחנו מבקשים גישה ללוקיישן, אז הוא מקפיץ לנו כזה message box, גם כאן הוא מקפיץ לנו שאלה, האם את רוצה לאפשר גישה לדברים הללו. אז להצליח לפרמט המחשב מכאן, די קשה. יש לך הרבה מאוד דברים שצריכה לעבור בדרך. זמן התקנה הוא לא זמן שלך. התקנה זה לא משהו שאתה שולט בו. אתה לא צריך יותר לכתוב אפליקציות התקנה. קונית מבקש את המשתמש. זו חוות משתמש די גרועה. אתה מבצע את הקריאה ואז הוא מבקש את זה. אתה לא מבקש ו... אתה מניח שאפשר, אתה מקסימום יכול לקבל קיבלת שלילי. כשאני מסתכל על הקובץ הזה, אני רוצה טיפה להתרכז, לפני שאנחנו נצלול לג'אבסקריפט מאוד רציני, ואנחנו נצלול לג'אבסקריפט מאוד רציני, אני רוצה טיפה להתרכז, קצת לעשות ריקאפ מהיר על ג'אבסקריפט. אז מאוד 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 בקצרה. ג'אבסקריפט, העולם שבו אנחנו חיים זה עולם HTML5 רגיל, שימו לב לדוקטייפ HTML, אני עובד כאן ממש ב-HTML5 לכל דבר ועניין. הקובץ ה-CSS שלי הוא קובץ CSS רגיל לחלוטין, אין כאן שום דבר מיוחד. קובץ ה-JavaScript שלי הוא קובץ רגיל. עקרונית יכול למחוק הכל ולכתוב דברים מהסוג הזה. והדברים יחסית סטנדרטיים. למי שלא סגור על זה לחלוטין, אז ליצור אובייקט בג'אווה סקריפט, יוצרים ככה, ככה אני יוצר מתודה, וככה אני מוסיף עוד מתודה, ככה אני מוסיף בזמן ריצה, עוד פרופרטי לאובייקט שלי. עכשיו, אחד הדברים שמתפתחי ג'אווה סקריפט חדשים לא מכירים, זה שג'אווה סקריפט היא שפה שהיא למעשה אובג'קט אוריינטד, רק שהיא עובדת בצורה מאוד מאוד שונה. היא לא עובדת עם קלאסים כפי שרוב המפתחים רגילים, היא עובדת עם פרוטוטייפים ודברים טיפה שונים. מה שאומר שאנחנו צריכים טיפה להתאמץ לפעמים בשביל ליצור פאטרנס סטנדרטיים בשפות אחרות. אז ככה אנחנו יוצרים אובייקט, וזה משהו יחסית רגיל, אבל בואו נראה דברים טיפה יותר מתוחכמים. דבר ראשון מתוחכם ומגניב שיש לנו כאן, אז למי שג'ייקוורי מאוד מאוד חסר לו, אז דבר ראשון שימו לב על לג'אבסקריפט שיש כאן, document.querySelectorAll לצד document.querySelector. למי שזה נשמע מאוד מאוד דומה לג'ייקוורי, יש סיבה. הדבר הזה נכנס ישירות ל-HTML5. אז כרגע הדבר הזה לא נתמך על ידי כל הדפדפנים עדיין, הוא נתמך על ידי IE, הוא נתמך על ידי פיירפוקס, מהדפדפנים החשובים, קרום לא תומך בזה, אבל אין סיבה שמייקרוסופט לא תשוויץ בזה שיש כאן תמיכה מלאה ב-HTML5, והדבר הזה אומר למעשה ש-JQuery שהיה חסר לי טיפה פחות פתאום. אז אני יכול לעשות query selector all, ההבדל בין query selector ל-query selector all זה שאחד מחזיר לי ראצט, מחזיר לי כמה, בעוד השני, query selector, מחזיר לי את הראשון שהוא מוצא בלבד. אז זו הדרך שבה אני יכול לעבור על שלושה טאבים בצורה די פשוטה. Add Event Listener, דיברנו, עקרונית ה-on-click הרגיל עדיין קיים, אבל יש גם Add Event Listener של HTML5. הוא עושה משהו הרבה 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 יותר חכם מג'ייקוורי. הוא מהיר בצורה מפתיעה ביחס לג'ייקוורי. מה? אפשר להשתמש בג'ייקוורי. אני הולך לטעון שאתה לא כל כך רוצה להשתמש בג'ייקוורי רוב הזמן. יש כל מיני דברים שהדבר הזה יודע לעשות יותר מהר. זה ספציפית, ג'ייקוורי לא מותאם עדיין לחלוטין בגרסה הנוכחית לווינדוס 8 במובן של להשתמש ביכולות בצורה הכי טובה שיש. הדבר הזה הרבה יותר מהיר. הדבר הזה משתמש ביכולות של הדפדפן, הוא עושה קאשינג הרבה הרבה יותר חכם. אני מניח שכן, אני לא יודע. אני מניח שכן. זה דיברנו. דברים סטנדרטיים. אני לא יכול, כאמור, לגשת לדף אחר, אז לעתים מאוד קרובות מה שאני אעשה את הדברים הבאים. למי שזה טיפה חדש לו, כי הוא רגיל לג'ייקוורי, אז document.createElement, נוצר ככה image חדש, קובעים לו את הסורס, ועושים document.body.appendChild, ככה אני מוסיף דברים לאימג'. הדבר הזה, אגב, נורא קרה להתרגל אליו. בהתחלה כשראיתי את זה, זה נורא הפריע לי, וישר הכנסתי ג'ייקוורי. באמת, אני מבין את השאלות האלה, כי זה נורא נורא נראה לי מכוער בהתחלה לכל מי שהתרגל לעבוד עם ג'ייקוורי. יחד עם זאת, אם הדבר הזה באמת עובד, אין שום סיבה לא להשתמש בזה. זה לא עובד כאשר אנחנו עובדים על כל הדפדפנים במקביל, ואז כל אחד תומך במשהו אחר. אבל כמובן שאם אתם רוצים לשמור את הקוד בייס שלכם כמה שיותר זהה בין Windows 8 לבין מערכות אחרות, אז it makes sense להשתמש ב-jQuery כמה שיותר. זה בפירוש כן נכון. אם אני רוצה לעשות swapping, אז אני יכול לשחק תמיד עם display, אז style.display שווה לנאן או שווה לכלום בשביל לעשות tagging של אלמנטים, דברים די סטנדרטיים. אם אני רוצה להביא עוד מידע, אז אני עושה בקשת XHR, אז אספתי את כל הדברים האלה בשביל להראות איך נראים כל הדברים ללא שימוש ב-JQuery, אם כי כאמור אפשר לבצע שימוש ב-JQuery. XHR זה ה-XML HTTP request של Internet Explorer 10, ואני יכול לבצע בקשות בצורה הזאת. אוקיי, אז אני יכול לעשות הכל, יש לי פולבקים הכל כרגיל לחלוטין. אם אני רוצה לשלוח אובייקטים מורכבים, נמשיך הלאה. החלק המעניין, להכל. ג'ייקוורי אגב יוצר בזה בעיה קטנה, אבל עקרונית אני יכול לגשת להכל. הדבר הזה לא נאכף על ידי הקונטיינר של Windows 8, כי אחרת היית די תקוע. אין לי דומיין. אז יש לי דומיין, אבל הדומיין הזה הוא לא HTTP. הוא דומיין מקומי בכלל, אז הוא בכלל פרוטוקול HTTP, משהו... כן, לחלוטין כן. בג'קווירי צריך לעשות אותו טוויק קטן, נראה בהמשך אם רוצים לעבוד עם דולר נקודה אג'קס. אבל רוב הזמן אתה תתרגל לא לעשות את זה, אלא אם כן תרצה מאוד להיות קרוס פלטפורם, לכתוב גם בווינדוס 8 וגם פאונד גאפ לכל האחרים. החלק המעניין שעכשיו אני רוצה לעצור שנייה, ובאמת רק למי שטיפה חלוד בזה, זה הדבר הבא. מה שאתם רואים כאן זה המודיול פאטרן או אימידיאט פונקשן, הדבר הזה למעשה מספק לי סוג של namespace. הדבר הזה אומר שכל פעם שאני עושה, משתמש ב-immediate function, אני מציר פונקציה ללא שם ומיד מריץ אותה, הדבר הזה אומר שאני מריץ את הפונקציה, זה אומר שלמעשה הרצתי קוד, לא עשיתי שום דבר מיוחד. ההבדל היחידי הוא שבג'אבסקריפט יש לי שני סקופים אפשריים, להבדיל משפות רגילות, נורמליות אולי מישהו יגיד, כמו C-Sharp או Java או C, שבו יש לי בלוק סקופ בלבד, בג'אבסקריפט יש לי שני סקופים. יש לי את הגלובל סקופ ויש לי את הפונקשן סקופ. כאשר אני רושם טייטל שווה בלי var, אני אוטומטית מגיע, כאשר הייתי רושם var טייטל, הייתי משתמש בסקופ הגלובלי, מה שאומר שאני מלכלך מאוד את כל הדף שלי. זה אומר שכל אובייקט שאני משתמש בו נשאר על הדף. עכשיו, זה לא כזה בעיה באפליקציית אינטרנט רגילה, אבל בסינגל פייג' אפליקיישנס הדבר הזה הופך להיות בעייתי מאוד. כי אני בדף אחד רוצה לטעון הרבה מאוד קוד, לעבור להרבה מאוד מקומות, ואני לא רוצה שהקוד שלי יתנגש. ואם אני כותב למעשה חמישה חלקים באפליקציה אחת, ואני כותב את זה עם חמישה מפתחים, ואפליקציות אמיתיות צריכות הרבה מפתחים בשביל להחזיק את כולן, אז אנחנו מהר מאוד נתנגש שקוד אחד של השני. ב-C-Sharp פותרים את זה בצורה טריוויאלית עם namespaces, ככה פותרים את זה ב-JavaScript. ברגע שאני יוצר את הפונקשן הזה, למעשה זה אומר שכל ה-var title שיצרתי כאן, והפונקשן set title, כולם למעשה חלק מהסקופ של המתודה הנוכחית. הדבר הזה אומר שכלפי חוץ זה לא נראה. אני יכול להריץ איזה קוד שאני רוצה, אבל אין גישה מבחוץ לקוד הזה. אז למעשה עטפתי אותו כך שאני לא יכול יותר להפריע לקודים אחרים. הסיבה שאנשים מכירים את זה מ-jQuery plugins, זה בגלל שכאשר כותבים jQuery plugin גדול, אני רוצה לוודא שאני לא נתקל בשום פלאגינים אחרים על הדף. זו הדרך שבה jQuery מבצע את זה. החלק המעניין יותר, זה כאשר אני רוצה להיות מסוגל לחשוף גם API כלפי חוץ, וסט טייטל במקרה הזה באמת יכול לחשוף לי משהו כלפי חוץ, כאשר אני עושה את הרטורן הזה. אז הרטורן יאפשר לי באמת לחשוף חלק מה-JavaScript כלפי חוץ, ולהיות מסוגל לגשת אליו מבחוץ. כך שאם אני רוצה להגדיר כן איזה API שאיתו, להגדיר הרבה מאוד קוד, ולחשוף משהו קטן שדרכו יוכלו לגשת הקוד שלי, זו הדרך שבה עושים את זה. אנחנו נראה שהדבר הזה, משתמשים בו איתי מאוד מאוד קרובות, כאשר עובדים ב-HTML5 ל-Windows 8. למעשה נראה שאנחנו נלמד הרבה מאוד best practices כאשר נכתוב ב-HTML5 ל-Windows 8. אני יכול להגיד לכם, אני מפתח HTML באמת משנת 95 בערך. הפעם ראשונה שיצא לכתוב jQuery plugin היה לפני 5 שנים. אני כתבתי פלאגינים די רציניים. למדתי HTML5 ל-Windows 8 ורמת הג'אבסקריפט שלי באמת השתפרה. למדתי לשים לדברים שלא שמתי לב אליהם לפני כן. אני ממליץ לכל בן אדם לכתוב jQuery plugin לפחות 1-2 בשביל ללמוד את הפאטרנס של JavaScript תוך כדי זה. הדבר הזה לוקח איזה צעד אחד קדימה ונראה כמה מייקרוסופט חשבה הרבה מאוד בשביל לעזור לנו לחנך את עצמנו לכתוב נכון. נראה את זה בהמשך. האינטליסנס עובד לי בצורה טובה עד מפתיעה. אנחנו נראה עוד רגע איפה הוא עובד ואיפה הוא עדיין לא עובד לחלוטין. אז כאמור, החלשות טובות הם, אנחנו עדיין בעולם של HTML, CSS ו-JavaScript, מה שאומר שכל הדברים הבאים עובדים ועובדים טוב. כל הדברים הבאים, אגב, אני יכול לגשת אליהם בלי בכלל לגשת ל-WinRT. מה שאומר שאם אתם רוצים לכתוב אפליקציה של cross-platform, אתם יכולים בכיף. ההבדל היחידי הוא, אם אני רוצה עכשיו לפתח אפליקציה ב-HTML5 גם לטאבלט של Windows 8 וגם לטאבלטים אחרים, זה שה-HTML שירוץ כאן הוא HTML סטנדרטי, אני יכול לכתוב HTML סטנדרטי לחלוטין. הוא ירוץ בצורה נייטיב ולפיכך מאוד מאוד מהיר, ואני יכול לקבל חוות משתמש מלאה לחלוטין. אני יכול דרך PhoneGap לכתוב לכל האחרים, אבל כל מי שכתב בPhoneGap יודע מה הפנלטי של הביצועים שאנחנו טיפה משלמים, מה הפנלטי של גישה כזאת או אחרת שהיא לא לגמרי מדויקת. אז הדבר הזה, אם נרצה לכתוב בכיוון הזה, בפירוש אפשר. אני הולך להראות היום טיפה יותר לכיוונים של לכתוב ספציפית ל-Windows 8. ההשלכות העיקריות הן, לפני שאנחנו קופצים לקוד יותר רציני, כאמור, סינגל HTML5 טוקטייפ, לא צריך יותר לחשוב על תמיכה כלפי אחור, זה מאוד מאוד נוח. סטנדרט ווב פלאגין פרי, מה שאומר שאי אפשר להריץ לא סילבר לייט ולא פלאש. הדבר הזה אומר לא מעט דברים מאוד מאוד טובים. זה אומר שהאפליקציה שלכם הרבה הרבה יותר יציבה, הרבה יותר קשה לה להיתקע. זה אומר שאין יותר הפרות של אבטחה. פלאגינים האלה יוכלו ליצור בעיות לא קטנות במיוחד אבטחה. הדבר הזה לא קיים יותר. הדבר שהוא הכי משמעותי לכל מי שרוצה לפתח קרוס פלטפורם לכולם, זה סינגל ווינדו. סינגל פייג' אפליקיישן זה נושא מאוד מאוד חם ומאוד לא טריוויאלי היום. זה המורכבות הכי גדולה כאן. המורכבות כאן למעשה היא בכלל לא קשורה לווינדוס 8, היא קשורה נטו לכתיבת אפליקציות סינגל פייג'. אם המפתחים של פייסבוק רוצים מחר בבוקר להוציא אפליקציה לווינדוס 8, זה עניין של כמה ימים לבצע התאמות, לא הרבה מעבר לזה, פשוט ממירים ומכניסים את זה לתוך אפליקציה של Windows 8, וזה אומר, ההבדל היחידי בין מה שיהיה בווב למה שיהיה כאן, זה שכאן זה גם יעבוד מהר וטוב, ולא ייתקע כל הזמן. והחלק האחרון הוא מעניין, Access to Windows Runtime, כפי שאמרנו. ה-onload שראינו, הגבה לאירועים, שבואו אני לחזור לקוד שנייה, לקוד שממנו התעלמנו. application.onActivated function event object. הדבר הזה אומר כאשר אפליקציה מופעלת. הקוד שמחקתי שהיה כאן בדק האם האפליקציה הופעלה בפעם הראשונה, או שהיא הופעלה בפעם השנייה ודברים מהסוג הזה. וכאן יכול להגיב לאירועים השונים בלייף סייקל של האפליקציה. אני לא כל כך אעשה את זה היום, בגלל זה אנחנו הולכים להתעלם מזה, אבל תדעו שזה קיים. אז עקרונית, הוא מוציג את הספלאש סקרין, בזמן הזה הוא טוען את כל אדום, מבצע אקטיבציה, ואז קורא ל-on-load. אז כל מה שפעם היינו צריכים לחשוב מתי לקרוא למה, הדבר הזה מסודר על ידי WinJS בצורה מלאה. application.start, אגב, הדבר הזה אומר שעכשיו אנחנו נתחיל לקבל אירועים של האפליקציה. הדבר המעניין הוא שהוא סוכם את כל האירועים שהתקבלו במידה ולא הספקנו להגיב עליהם בזמן. אז אין כאן יותר מצב שבו אני לא יודע מה קורה לפני מה. מצב שבו אני לא יודע מה נטען, מתי נטען, סקריפטים נטענו. באפליקציות גדולות, מי שיצא לכתוב אפליקציות עם יותר מ-500 שורות של JavaScript בדף אחד, יודע על מה אני מדבר. הדברים האלה מהר מאוד נהיים מאוד מאוד מסורבלים. המודל התכנותי כאן מאוד מאוד דומה לשפות עיליות אחרות. אז אפשר באמת להתחיל לכתוב אפליקציות אמיתיות. האפ סטארט הקטנצ'י כזה מאוד מאוד משמעותי ומאוד מביא אותנו לעולם האמיתי. יותר מזה, במידה ורוצים לבצע יוניט טסטינג או טסטינג מסוגים אחרים, אפשר להוריד את ה-Q, למלא את ה-Q בהודעות חדשות, ולמעשה לסמלץ כל דבר אפשרי שאני רוצה בלייף סייקל של האפליקציה, מאוד מאוד בקלות, בלי כל הטררם שהיה לי פעם עם אפליקציות HTML רגילות. מבחינת הלייף סייקל של האפליקציה, שימו לב שאנחנו עובדים בווינדוס 8, ולווינדוס 8 יש לייף סייקל שונה לחלוטין מהלייף סייקל שאנחנו מכירים מווינדוס 7. אז בווינדוס 7 אני מפחיל אפליקציה, אפליקציה עולה, מקבלת RAM, מקבלת CPU. אני רוצה לסגור אותה, אני רוצה לעשות לה מינימייז, היא עדיין מקבלת RAM, היא עדיין מקבלת CPU, היא פשוט לא מקבלת פוקוס של המקלדת ולא מקבלת יותר גישה למסך. אבל CPU ו-RAM עדיין משתמשת. הסיבה היחידה שהאפליקציה תצא מהרם ותפסיק להשתמש ב-CPU זה כאשר אני לוחץ על X וסוגר את האפליקציה. בווינדוס 8, למי שלא שם לב, באפליקציות מטרו אין לי כל כך כפתור X. כך שאם אני אכנס לדוגמה לקלנדר שלי, אין לי כאן כפתור X. אני לא יכול לסגור את זה בצורה רגילה. אז עקרונית עם העכבר אני כן יכול לסגור את זה. אם אני אעשה את הדבר הזה, אז הוא כן יסגור, ומייקרוסופט הוסיפה את זה בגלל שאנשים נורא נלחצו, ובייחוד מפתחים צריכים לסגור בשביל לנקות רם. אז חבר'ה, כמו שמפתחי C++ פעם היו חייבים לנקות זיכרון, ומפתחי C# ו-JavaScript לא צריכים לנקות זיכרון, אז גם הדבר הזה זה בעיקר, אני מניח שאנחנו נעשה את זה פחות ופחות, אני עדיין מאוד רגיל לסגור את האפליקציה כל פעם, אבל אין באמת צורך, כי אם אני רוצה ללכת ממנה, אני פשוט הולך ממנה. אוקיי, אני כרגע חזרתי לכאן, והאפליקציה כרגע עדיין רצה, אבל רצה חלקית. מה שקורה זה שהאפליקציה עברה למצב suspended, מצב שבו היא מושת. אפליקציה במצב מושה, אין גישה ל-CPU בכלל. עדיין יש לי גישה לרם, עדיין יש לי דברים ברם, אבל אני לא יכול לדעת מה יקרה לרם הזה. למה הכוונה? כאשר אני מקבל הודעת suspend, שזה ברגע שאני יוצא מהפוקוס של המסך, כאשר עברתי למסך אחר, יש לנו 5 שניות בדיוק לשמור את כל הסטייט של האפליקציה, את כל המקום שבו האפליקציה נשמרת, נמצאת, ולהיכנס למצב suspended. במידה ולא הספקנו אחרי 5 שניות, זה לא משנה. ה-CPU נחתך. אין לנו יותר גישה ל-CPU בכלל. מבחינת המפתחים זה אומר שאנחנו צריכים לעבוד טיפה יותר קשה. מבחינת המשתמשים אבל, זה אומר שכמות האפליקציות שמשתמשות ב-CPU עומד בכל רגע נתון במצב אידיאלי על 1. אז למחשב שלכם זה פחות משמעותי, אבל לטאבלט זה מאוד מאוד משמעותי. אם אני רוצה להגיע לזמן בטריה טוב, אני רוצה להגיע לקלות של המכשיר, אני רוצה להשתמש במעבד ARM, שלא יכול להריץ יותר מיני דברים בו זמנית בצורה טובה, אני רוצה להגיע לכמה שפחות CPU usage, זה הדרך שבה Windows עושה את זה. זה עושה דברים מאוד מאוד מתוחכמים. עכשיו, הקטע המעניין הוא שבמידה והזיכרון נהיה קריטי במערכת, כאשר עברתי מאוד ועוד ועוד אפליקציות, אז נגמר הזיכרון. אז פעם אנחנו המשתמשים היינו סוגרים אפליקציות כשזה היה קורה. עכשיו, היינו בדרך כלל מגלים שזה קורה ואז מתחילים לסגור אפליקציות כי נגמר לי הזיכרון. הדבר הזה לא קורה יותר. בווינדוס 8 אפליקציות מטרו לא יכולות לגמור את הזיכרון של המחשב, בגלל שאם הם יעשו את זה, ווינדוס יעיף אותם. אז כאשר ווינדוס מחליט שכרגע אין לו מספיק זיכרון, הוא מחליט מה האפליקציה שהכי נראית לו כרגע חשובה על פי אלגוריתם שלו, תקבעו שאתם לא האפליקציה הזאת, ואז הוא פשוט מעיף אותה, בלי שום הודעה. כל דבר שהייתם צריכים לשמור, הייתם צריכים לשמור בשלב הזה, בשלב שבו אני עושה suspending. זה אומר שאני צריך לשמור הכל כאן, וכאשר מפעילים אותי מחדש, אני צריך לטעון הכל מחדש, כי אני אף פעם לא יודע האם המצב הזה, אני לא אגיע למצב הזה. אז אתה רוצה לעבוד
בפייג'פיין?
תראה, הדבר הזה הוא מעניין, כי הדבר הזה יוצר תמריצים מאוד מעניינים. הדבר הזה יוצר שני תמריצים מעניינים. אחד, עשיתי לך אל-טאב, 5 שניות תעוף לי מהזה, וזה מאוד מאוד טוב. כי זה אומר שאתה מתרגל לעבוד בצורה אסינכרונית, ואתה לא תוקע את ה-UI thread, המערכת הפעלה מחנכת אותך בצורה מאוד מאוד טובה. הדבר השני הוא, דיברנו על אלגוריתם שבו Windows מחליט את מי להעיף, אז את מי אתה חושב הוא יעיף? הוא יעיף אפליקציה בזבזנית ששוקלת כרגע 700 מגבייט, או את האפליקציה הנחמדה שלך שלוקחת 2.5 מגבייט? הוא לא יעיף אותך אם הוא לא צריך. בסדר? אז אתה תראה גם בהמשך, יש הרבה מקומות שבהם Windows נותן לך תמריץ להיות נחמד. הדבר הזה למעשה גורם אפליקציות יותר טובות. לגבי פייג'פייל, תשמע, יכול להיות שטוויקינג של אפליקציה כן יאפשר לעבוד עם פייג'פייל, אני לא יודע, לא נכנסתי לעומק לזה מערכת הפעלה, אבל by default ההתנהגות הזאת היא מאוד טובה. אני יכול להגיד לך שזה רץ על המחשב שלי בצורה חלקה, בצורה מעוררת השתאות אפילו. המחשב שלי, אבל זה לא חוכמה, כי יש לו 8 ג'יגה רם, והוא די חזק, הוא מחשב פיתוח. לפני שבוע היה כאן מייקל פלאט ממייקרוסופט, והוא הדגים משהו שבהתחלה נורא התלהבתי כי חשבתי שזה טאבלט ARM, זה כמובן שטות, עדיין לא יצא טאבלט ARM שמותר לראות, אבל הוא הראה טאבלט מאוד מאוד חלש, מריץ Windows 8, טאבלט, אני לא זוכר עם כמה זיכרון זה היה, אם זה היה 500 מגה או 1000 מגה, טאבלט בן 5 שנים, טאבלט אחד הדברים המוזרים, וזה הריץ את זה בצורה חלקה לחלוטין, אוקיי? הניהול הזה שפעם אתה הצית בעצמך, אין שום סיבה שתעשה אותו יותר בעצמך, זה עובד טוב. זה רק לאפליקציות מטרו, כן. נכון, נכון. זה לא הגיוני אגב ללא מעט אפליקציות. יש אפליקציות שבהן דבר הזה מאוד מאוד בעייתי. כאשר הדבר הזה הוצג בבילד, אז ישבו לידי החבר'ה מסולוטו, וברגע שאמרו את זה, אני רואה את שניהם נהיים לבנים. אנחנו צריכים להמשיך לרוץ ברקע. אז במשך שלושה ימים הם לא הקשיבו לשום הרצאה, הם רק ניסו להבין מהצוותי פיתוח שם, איך הם כן נשארים ועובדים כל הזמן ברקע. הם אחרי מה הם פתרו את זה, הם ראו בדיוק איך אפשר לעשות את זה. כמובן שיש אפשרות. By default זו ההתנהגות הרגילה של האפליקציה, והדבר הזה זה שינוי טיפה של חשיבה, אבל הוא שינוי מאוד מאוד טוב. אגב, אחד הדברים המגניבים, אז כאמור, ההרצאה היא לא על Windows 8, ההרצאה יותר על פיתוח ל-Windows 8, אבל אי אפשר לדבר על Windows 8 בלי להראות את ה-Task Manager היפהפה של Windows 8. בהקשר הזה שווה להגיד אולי את זה. Windows 8 כמובן מכוון לטאבלטים, וזה האישו המרכזי שלו, אבל Windows 8 יותר טוב מ-Windows 7 בכל דבר. אוקיי? אז זה נכון שחלק גדול מהדברים של Windows 8 מותאמים לדברים חדשים, דברים לטאבלטים, למחשבים עם טאץ' שיהיה לכולנו בשנה, שנתיים מהיום, אבל גם כ-Windows 7 הוא הרבה יותר טוב, ואחד המקומות היפים ביותר זה ה-Task Manager הזה. אז Task Manager בצורה רגילה נפתח ככה, פשוט רשימת אפליקציות, ולא יותר מזה. נורא קל להבין מזה. אני יכול אפילו, אני חושב, אם נהיה אופטימיים, שאני מסוגל ללמד את אמא שלי להבין מה קורה כאן, ומסוגל ללמד אותה להבין איזה אפליקציות פתוחות. אני יודע שזה טיפה שאפתני, אבל יש לי אמון גבוה בה. במידה ויש לי טיפה יותר הבנה למחשיב, ואני רוצה לראות מעבר לזה, אז more details יראה לי את הדבר הבא. אז המסך היפהפה שמראה לי את אחוז CPU, אחוז memory, אחוז דיסק ואחוז network. לכו תבינו כמה אחוז network בפועל תופסת לכם אפליקציה, ו-Windows 7 זה לא טריוויאלי. להבין כמה אחוז דיסק, אז יש המון גרפים ויכולות ניטור ב-Windows 7, אבל להבין בצורה פשוטה מה תופס לי את הדיסק ולמה, קשה מאוד להבין. כאן בצורה מאוד ברורה אני יכול לראות בדיוק מה תופס לי את הנטוורק, מה תופס לי את הדיסק, מה תופס לי את הממורי, ומה תופס לי CPU. בצורה מאוד ברורה אפשר לראות את הדברים הללו. החלק המעניין הוא, כמובן יש גם את זה, שזה גם די מגניב, CPU, ממורי, דיסק, בלוטוס, אתרנט ווי-פיי, אז ממורי, דיסק ו-CPU זה כל כך יותר נוח מאשר בווינדוס 7 שקשה באמת להשוות את זה, אבל בדרך כלל המסך הזה מאוד מאוד היה מעצבן אותי, היות ומתי הייתי פותח את המסך הזה? הייתי פותח אותו כשיש לי בעיה, אוקיי? עכשיו, הקטע הוא שהייתי בדרך כלל פותח את המסך של ה-CPU, את המקבילה של זה בווינדוס 7, ישר הייתי עושה סידור על פי אחוז CPU, והייתי מחפש את מה עם הכי הרבה CPU. אבל יש לאפליקציות נטייה שברגע שהם לא בפוקוס, להתחיל להוריד CPU. והדבר הזה זז מאוד מאוד מהר. ואני יכול לראות אך ורק את הסנאפשוט הנוכחי של המצב שבו אני נמצא. שזה די מעצבן. אם רק הייתי יכול לראות מה קרה לאורך זמן באפליקציה. אז יש לי כאן Application History. Application History מראה לי CPU Time, Network, Meter Network ו... טייל אפדייט, הרבה מאוד פרמטרים של כל אפליקציה. אגב, דרך זה Windows גם יכול להחליט איזה אפליקציה יותר בזבזנית, פחות בזבזנית, ביחס להרבה מאוד דברים. אז מכאן יכול לראות איזה אפליקציות באמת כרגע תוקעות לי את המחשב לאורך זמן. זו מערכת הפעלה פשוט יותר חכמה. ספציפית, מי שיודע לעשות את זה, זה אך ורק אפליקציות מטרו, נכון לעכשיו. Okay, אני לא יודע מה יהיה בהמשך, האם אפליקציות הישנות גם יוכלו אפליקציות דסטופ רגילות גם ידעו לעבוד עם זה, הדבר הזה נתמך אך ורק באפליקציות מטרו. אבל זה יכולות מאוד 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 מגניבות. זה מגיע מאפליקציות שיודעות באמת לענות ל-Life Cycle Management החדש של Windows 8.
מה קורה במצב
של... במצב שאני סמי-סספנד, דרך סלייד מוכן לשאלה, במקרה העברתי לגמרי, אז... windows.storage.application.data מאפשר לי לשמור application state. זה סוג של דיקשנרי שאני יכול לשים בו מה שאני רוצה. אבל מה שמגניב זה שאני יכול מכאן לגשת בשנייה גם לענן. הדבר הזה נשמר גם בענן במידה ואני רוצה, וזה אומר שאני יכול לשמור את זה. אני יכול לשמור כאן application data. לדוגמה, את ה-current URL, אוקיי? נניח שאני בונה דפדפן, ואני כרגע נמצא בדף מסוים, אז יש לי ה-application state זה current URL, ואני רוצה לפתוח את זה גם בפעם הבאה שאני יוצא מ-suspension, אני רוצה להגיע לזה, אני מוציא את זה מ-application data. מה שמגניב אבל זה היות והדבר הזה מתחבר ישירות לאז'ור, ולפתח לאז'ור היה מורכב, לא טריוויאלי עד היום, לפתח בענן וכל הדברים הללו. היום זה טריוויאלי כמו לשים דברים בתוך אפליקיישן דאטה, בגלל שהאפליקציה שמותקנת כאן, האפליקציה שמותקנת כאן, שניהם משתמשות באותו אפליקיישן דאטה של אותו יוזר. אני עובד עם שתי מערכות הפעלה, לפני שהבטא יצא עבדתי עם 6 מערכות הפעלה בו זמנית, כי עבדתי עם כמה וירטואל מסין שונים, וכל האפליקציות מסתנכרנות אוטומטית, out of the box, דרך הדבר הזה. אז יש לזה הרבה מאוד כוח. אם שיחקתי cut the rope והגעתי ל-level 3, כאן, סליחה, על המחשב, והגעתי הביתה והמשכתי כאן, אני לא צריך לרוץ עוד פעם ל-level 3. הוא יודע שאני ב-level 3. אז עם כל דיבורים הללו, אני רוצה להתחיל לכתוב דברים טיפה יותר רציניים. זאת אומרת, אם עד עכשיו דיברנו על אפליקציה הכי 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 בסיסית, אני רוצה עכשיו באמת להתחיל באמת לפתח לווינדוס 8, כי עד עכשיו למעשה הראיתי לכם רק את הראפרים הכי בסיסיים. ומה שאני רוצה לכתוב זה RSS Reader, ודרכו נלמד לא מעט דברים. אני אומר מראש, זה לא מעט קוד, אבל אני אנסה לעשות את זה כמה שיותר פשוט. אז דבר ראשון, ננקה את ה-HTML שיש לנו, וניצור HTML חדש. ה-HTML הזה יהיה HTML של קורא RSS, יש לי כאן HTML סמנטי רגיל לחלוטין. אני הולך לגשת להביא כמה RSS, איזה RSS פיד, ולהציג את האייטמס. אז יש לי כאן div1 שהוא יהיה הקונטיינר, h1 שמראה לי את הטייטל, div עם דאונלוד סטטוס שבו אני אגיד אם אני מוריד או האם סיימתי כבר להוריד, ודיב שבו אני אשים את רשימת הפוסטים שכרגע הצלחתי בתקווה להוריד. אז זה החלק הפחות מעניין. החלק המעניין הוא כמובן הג'אבה-סקריפט. בואו נעיף את מה שיש לי כאן ונתחיל להגיב לאירועים. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה בקשת XHR. עכשיו, כאמור, מה שבאמת הייתי רוצה לעשות זה דולר דאונלוד סטטוס נקודה טקסט, זה אני אעשה עוד מעט, אבל מה שאני עושה בפועל זה אני רושם בתוך הדאונלוד סטטוס דאונלודינג פוסט בשביל שהמשתמש ידע שאני כרגע מוריד, ולאחר מכן אני מבצע בקשת XHR. עוד מעט נראה איך אני משנה את שתי השורות הללו. בקשת ה-XHR שאני עושה, למי שעדיין לא מכיר את הטרמינולוגיה, בקשת AJAX, אני עושה דרך WinJS, וכך אנחנו נתקלים בפעם הראשונה ב-WinJS. WinJS זו הספרייה הראשית. לטובת מי שמכיר jQuery, זה מאוד מאוד דומה ל-jQuery פלוס jQuery UI פלוס Knockout. משהו בערך שלושת הספריות האלה ביחד, רק שזה עובד בצורה מאוד מאוד טובה ביחד. הספרייה שהם עשו לאג'קס, איזה ספרייה? אני... היא קיימת, אבל לא כאן, לא כאן. זה יותר בשביל אתרים רגילים. הם עושים עכשיו הרבה מאוד עבודה. כרגע זה למעשה סוג של work in progress. MVC 4 שיוצא עכשיו הוסיף המון 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 יכולות לגבי זה, אבל זה עדיין כרגע... זה עדיין לא סופי הכל. אז שווה להתקן לגבי זה. מה שאני עושה כאן זה בקשה ל-RSS feed של הבלוג שלי, וכאשר אני מסיים אני קורא ל-process posts, במידה והוא לא הצליח אני קורא ל-download error, ומה שאתם רואים כאן זה קריאה אסינכרונית ראשונה. הנקודה then הזה זה pattern שקוראים לו promise ב-Windows 8. הדבר הזה הוא חלק מתקן של כתיבה ב-JavaScript, גם jQuery ועוד הרבה מאוד ספריות אחרות מממשות אותו בצורה כזו או אחרת, והסיבה היא שאנחנו רוצים לכתוב בצורה אסינכרונית. תעשה פעולה, כשסיימת תחזור בבקשה ותן לי להגיב לאירועים שלך. עכשיו, הדבר הזה בדרך כלל לכתוב בצורה אסינכרונית יחסית קשה, וזה בעיה עבורנו כי אנחנו רוצים לכתוב הרבה מאוד קוד אסינכרוני. וכל מי שכותב ב-jQuery, אז לעתים מאוד קרובות אנחנו נותנים function כפרמטר, ואז אני נותן עוד function כפרמטר, ואז עוד function כפרמטר, ואז אני פותח בלוק אחרי בלוק אחרי בלוק אחרי בלוק, והדבר הזה הופכת מאוד מאוד מהר לא קרי. לראות מעט איך הדבר הזה נפתר. אבל כרגע עבורנו זה מספיק טוב, אני פשוט צריך לספק לו שתי מתודות, process posts ו-download error. שתי מתודות לבמידה והוא לא מצליח או לא מצליח. אז נתחיל עם המתודה של המצליח. כאשר אני מצליח, דבר ראשון שאני אעשה זה ענקה את ה-inner text. היות וכבר הצלחתי, אני רוצה להתחיל לשים באמת דברים שם. אני רוצה לפרסר את ה-RSS. ועד כאן אני משתמש ב-JavaScript תקני. אז אני מקבל את ה-request. ה-request מחזיק בתוכו XML, ואני יכול לעבור לתוך ה-XML ולחפש פשוט את ה-items. ה-item אז עכשיו יחזיק לי את ה-XML של כל ה-items הפנימיים, ממש את הפוסטים. במידה ו-items לנקודה length שווה שווה 0, אז תגיד לי בבקשה error downloading post, כי לא הצלחת למצוא שום דבר. אבל במידה ולא, אני רוצה שתציג לי עכשיו את הפוסטים הללו. אז נעשה לולאה של for. הלולאה הזאת תעבור על כל אחד מהפוסטים, על כל אחד מה-items, תיצור לי div חדש עבור כל אחד מהם. בתוך הדיב הזה היא תוסיף לו את הטקסט של הטייטל של האייטם. אוקיי, הפנד דיב זה מתודה שיוצרת דיב בצורה נכונה שאני עוד רגע הולך לראות לכם, עוד מתודת עזר שלי. אז אני מוסיף את הטייטל ומוסיף את ה-publish date. אז בגדול מה שאני עושה כאן, אני לוקח דיב ודוחף לתוכו עוד אלמנטים בשביל לשים שם את כל הפרטים של האייטם. האפן דיב נראה ככה. אוקיי, הוא פשוט מקבל איזה parent, מקבל html ויוצר את הדיב כפי שאני רוצה. אין יותר מדי מה להתרכז בזה. ובסופו של יום החלק המעניין הוא, החלק הזה, document.getElementById.posts.appendChild.parent. זאת אומרת, אני יוצר פוסט חדש, יוצר דיב חדש, שם בתוכו דברים ומוסיף את זה לדום המרכזי שלי. אז אנחנו אולי רגילים יותר לראות כזה קוד ב-jQuery, אבל הקוד הזה עדיין קוד מאוד מאוד סטנדרטי. ועקרונית, אם כתבנו הכל נכון, בשלב הזה כבר יש לי RSS reader הכי הכי פשוט בעולם. נקמפל ונריץ. אני גם נחזיק אצבעות. רק שיש לי עדיין חיבור לאינטרנט. מה שכחנו? דאונלוד ארור לא נתנו עדיין. URL תקני. נשמע לו בסדר? נדע. מה ששכחתי פשוט זה את המתודה במידה והוא נכשל, אבל ככה אתם יכולים לראות, זה פשוט רשימת הפוסטים האחרונים שנמצאים בבלוג שלי. אז יש לי באמת קורא RSS הכי 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 פשוט בעולם, ואותו אנחנו הולכים לעשות טיפה יותר מורכב ככל שהזמן יעבור. עכשיו... עוד פעם? הוא לא צריך הוסטינג, הוא לוקח, יש לי כאן דפדפן שמריץ אך ורק HTML. אין לך כאן אתר אינטרנט כרגע. אם אני רוצה להביא עוד מידע, אני חייב לגשת לשרת מרוחק, שבנוי או עם RSS feed, או עם Web Service, WCF Service, whatever. אתה הולך לקנות אותו לחלוטין בנפרד. אז זו אפליקציית קליינט לכל דבר ועניין. בשלב הזה אני רוצה להוסיף את jQuery, ולראות אם אפשר לעשות דברים טיפה בצורה יותר קלה, כי זה כבר באמת מתחיל להציק לי שאני לא יכול לעבוד עם jQuery. החדשות הטובות הן שלהוסיף את jQuery, זה טריוויאלי כמו לעשות הדבר הבא. Add existing item, ניגש לדסקטופ, jQuery בגרסה האחרונה שלו, נכון? לא יצא גרסה נוספת בינתיים. 1.7.1 נוסיף רפרנס ל-jQuery וזה מספיק. בשלב הזה אני כבר יכול להתחיל לעבוד עם jQuery. אז פשוט במקום לשים את זה, נוכל לשים את זה, נרשום כאן אולי גם from jQuery, שנוכל לראות באמת שהמתודה הזאת עבדה הפעם. נלחץ F5, ומה שאנחנו מחפשים עכשיו זה לראות במקום ה-downloading בהתחלה, לראות downloading from jQuery. אז נלחץ F5. ראינו, לא? כן, זה יפה. זה לא עובד, ואז עובד נורא 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 מהר. זו שאלה טובה. זהו, אז עקרונית, הדבר הזה לא מושלם לחלוטין עדיין. אם רוצים לראות יותר שגיאות JavaScript, אני תמיד יכול לעשות Debug, Exceptions, ולבקש עצירה בכל exception אפשרי של JavaScript, ואז כנראה כן הייתי רואה את זה. אבל האמת היא שכרגע Visual Studio, היציבות שלו היא לא מושלמת לחלוטין עדיין. החוויית שימוש בו היא לפעמים מאוד מאוד טובה ולפעמים פחות טובה. עקרונית הוא היה אמור להגיד לי, ואני לא יודע למה הוא לא אמר לי. בגרסה הסופית הוא יגיד בצורה מלאה, אני יכול להגיד שההתנהגויות שלו זזות, זה עדיין בטא, וכאן זה בא לידי ביטוי בצורה הכי משמעותית בכלי הפיתוח שלנו. במידה ואני עושה את הדבר הבא, JavaScript Runtime Exceptions, הדבר הזה, אז הוא יעצור על יותר סוגים של אקספשנים, ואני יכול לראות יותר דברים. עקרונית אבל הוא היה אמור לעצור כבר על הבאג הזה, אבל כאמור זה עדיין בטא, אין מה לעשות. מה? לא, אני אגיד לך מה, כשזה טוב זה מאוד טוב, אוקיי? וזה מראה את היכולות של זה. אתה יודע, באגים, סביר להניח שעדיין יש. אני יכול להגיד לך אבל שכאשר זה עובד טוב, זה עובד כל כך טוב ש... קשה לחזור אחורה. שווה אולי בהקשר הזה, אגב, לראות משהו קטן. WinJS, אם מדברים על IntelliSense. שנייה. לגבי WinJS, אנחנו עוד רגע נתחיל ליצור קונטרולים ודברים מהסוג הזה, אז שים לב שיש לי כאן IntelliSense מאוד 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 איכותי. וויז'ואל סטודיו יודע לעבוד עם IntelliSense בצורה איכותית כמעט מפתיעה. הוא מייתר, ואני יודע שזה נאמר כל שנתיים, שלוש. יש סיבה אחת היום לעבוד עם ReSharper לפי דעתי, וזה אם עובדים ב-JavaScript. אני לא אוהב את ReSharper, לפי דעתי הוא טיפה יותר מדי דעתני באיך שהוא רוצה לגרום לי לעבוד, אבל ב-JavaScript בלי ReSharper כמעט בלתי אפשרי לעבוד. אז זה, אומרים את זה כל כמה שנים, וזה מתברר כלא לחלוטין מדויק, ואני אגיד את זה בכל זאת. הסיבה היחידה שאני התקנתי ReSharper נעלמה עם Visual Studio 11. ה-IntelliSense שלו הוא חכם, כמו של ReSharper לפחות, אם לא יותר, בחלק מהמקרים גם יותר חכם מהאינטליסנס של ReSharper. That being said, ל-jQuery כרגע אין לי כאן, אני לא הוספתי את הרפרנס, אבל אני יכול גם לקבל אינטליסנס ל-jQuery. שים לב שיש קובץ מיוחד, מי שאל את זה? יש קובץ מיוחד ל-Visual Studio שמוסיף לאינטליסנס מלא, שאין לי אותו כאן. אני יכול לקבל אינטליסנס מלא, בדיוק כמו ב-VS10 ויותר טוב מזה. עכשיו, גם לגבי ה-IntelliSense, הסיבה שאני אומר שזה יותר טוב ופחות טוב, אז לפעמים, אני לא יודע מה יוצר את זה, שאני פותח את זה, אז הוא לא נותן IntelliSense מלא, צריך לסגור, צריך לפתוח, וזה עובד טוב מחדש. זה עדיין גרסת בטא, אז ה-IntelliSense עובד מאוד טוב כשהוא עובד, כשהוא לא עובד, פתאום אתה חוזר למה שהיה פעם, ואתה אומר, אלוהים אדירים, איך אפשר לעבוד בדרכים הישנות. בגרסה הסופית, הם עובדים על זה מאוד מאוד קשה, בגרסה הסופית אין סיבה לחשוב שזה לא יהיה מושלם לחלוטין. היכולות האלה כבר קיימות. עבודה סינכרונית שראינו היא דבר נורא 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 חשוב. יש לנו עבודה בצורה רגילה, יש או על ידי set timeout או על ידי function שאנחנו שולחים למתודה. אז אלה הדרכים הרגילות שאנחנו מכירים עד עכשיו, אלה הדרכים שבהם jQuery לדוגמה עובד. הבעיה היא שאם יש משהו בתוך משהו בתוך משהו מהר מאוד, זה נהיה מאוד מאוד בעייתי. ב-WinRT כמעט כל ה-API הוא אסינכרוני. זו הסיבה שגם JavaScript וגם C-Sharp צריכות הרבה מאוד תמיכה בעבודה אסינכרונית. גם כאן למעשה מחנכים את המפתחים לעבוד נכון. אפליקציה שנתקעת לעתים קרובות זו אפליקציה שהפרד הראשי שלה מחכה כרגע למשהו. אבל אם ה-UI-Fred לא עושה שום דבר כי הכל מתבצע אסינכרוני, הכל לא מתבצע ב-UI-Fred, ה-UI-Fred לא יכול להיתקע. אז אפליקציות שנתקעות יקרה הרבה 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 פחות. אז זה אומר אבל שאנחנו חייבים לעבוד עם צורה סינכרונית לעתים מאוד מאוד קרובות. אז זה ייראה, בדרך כלל אנחנו נעבוד עם פרומיסים, פרומיסים זה לא משהו של מייקרוסופט, זה חלק מסטנדרט, כפי שאפשר לראות ב-URL הבא, זה מכיל את הספק של הפרומיסס, זה חלק מהסטנדרט, יש כתיבה ב-JavaScript ש-jQuery גם הולך לממש או שכבר מממש בצורה כזו או אחרת. זה תמיד הולך להיראות then, completion, error ו-progress, כך שזה כאשר הצלחתי, זה כשנכשלתי, וזה במידה ויש עדכונים ועדיין לא סיימתי. אז אני יכול לעבוד עם זה בצורה יותר קלה. הדבר הזה קיים מ-base.js, והמחלקה המקורית שמממש את זה זה win.js.promise. בדרך כלל אנחנו נראה דברים מהסוג הזה, אז אני יוצא בקשה של XHR, וכאשר XHR סיים, אז תעשה update display, תעשה דברים כאלו ואחרים. שימו לב שיות ואני לא מקנן מתודה בתוך מתודה, אלא רק עושה נקודה זן, אני לא אקבל קיונים מאוד מאוד גבוהים. החלק המעניין באמת כאן, זה שבמידה ואני עושה כאן, במידה והפעולה כאן היא גם אסינכרונית, וכאן המקומות נהיים בעייתיים, כשאני עושה פעולה אסינכרונית שקורית לפעולה אסינכרונית שקורית לפעולה אסינכרונית, אני יכול לעשות כאן פשוט return למתודה הזאת, וכאן לעשות נקודה זן. ואז יש לי תכנות שהוא ממש נראה סינכרוני. הדבר הזה יפהפה, אפילו אפשר להגיד יותר יפה מהאוספות של C-Sharp 5, לפי דעתי. זה פתרון נורא 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 אלגנטי ליכולות של ליכולות של של תכנות אסינכרוני. ככה נראה שגיאה, כאשר יש שגיאה אני יכול לתפוס גם אותה אחרי הרבה מאוד קריאות אסינכרוניות, ואובייקטים של פרומיסים זה משהו שיכול להיות משורשר. פוסט אגב של גיא בורשטיין בנושא, שווה מאוד לקרוא, מי שרוצה להיכנס לזה יותר לעומק, אני לא אדבר על זה יותר משדיברתי כרגע, אבל זה אחד מהפיצ'רים ששווה מאוד להכיר בג'אבסקריפט כללית. אני מניח שאנחנו נראה זה יותר ויותר בכל ספריית ג'אבסקריפט שיש היום בחוץ. בשלב הזה אנחנו נעצור ונצא להפסקה.